נלמד בסיפורי מעשיות ברבי נחמן מברסלב, מעשה יהוד מברגר ואני. זה סיפור ארוך, אז לא נלמד את כל הסיפור, בעזרת השם, ככה, לפי הזמן שלנו. מעשה פעם אחד, רבנו מספר, פעם אחד היה ברגר. ברגר זה סוחר. והיה עשיר מופלג מאוד, והיה לו סחורות רבות מאוד וכיוצא, והיו הווקסים והפריפ שלו הולכים על כל העולם, התווים שלו, המסחר שלו, היה על כל העולם. במשל, אנחנו משייכים את זה שהברגר הזה זה צדיק, אחד מהצדיקים. והיה לו כל טוב. ולמטה ממנו היה דר עני אחד שהיה עני גדול מאוד, והיה לו כל ההפך מהברגר, שכנים. למעלה היה גר הברגר, למטה ממנו היה גר עני, הפוך ממנו בדיוק. רבנו מרמז פה שזה שתי מדרגות, לפעמים, בשורשי הנשמות, יש אנשים שבמציאות פה, בחיצוניות, רואים שינוי גדול ביניהם. אחד עשיר גדול ואחד עני גדול, או אחד חכם גדול ואחד לא חכם גדול. זה לא אומר כלום, הם יכולים להיות מאותו שורש. שורש הנשמה שלהם, אותו שורש, למרות שבחיצוניות רואים פה שינוי גדול ביניהם. במקרה הזה פה, שהסוחר או הצדיק הזה הוא למעלה ממנו, רבנו מרמז למעלה בשורשי הנשמות, וזה הולך ככה, רבנו אומר, אין שתי נשמות שווים. כל נשמה הם בשרשרת, אחד מעל השני. זה אחד משפיע על השני, אחד משפיע על השני, בין ברוחניות, בין בגשמיות. זה הולך... עליון משפיע לתחתון, תחתון ליותר תחתון וכן הלאה, כל המדרגות. זאת אומרת, אם מדרגה אחת נחסר לשפע, כולם סובלים. כל המדרגות סובלות. זה כמו בצינור, אם צינור לממטרה לא מגיע מים, אז גם הצינור עצמו הוא ריק ממים. אבל כשאתה פותח את השיבר, כל הצינור לכל האורך שלו מקבל שפע וגם הממטרה. אז ככה זה בנשמות. זאת אומרת, זה מה שחזל אמרו, שכל ישראל ערבים זה לזה. אתה לא יכול להגיד מה אכפת לי מאחרים. רבנו אומר צריך, מביא גמרא. גמרא אומר צריך אדם לומר, כל אדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ובאמת, הקדוש ברוך הוא כשברא את הבריאה, כל דבר הוא ברא אותו בכמויות גדולות. כוכבים אין סוף, עצים אין סוף, חיות אין סוף. אדם ברא אותו אחד. למה? להגיד לך, כל אחד ואחד הוא בריאה פרטית של הקדוש ברוך הוא. כל אחד, כל אדם, אתה מיוחד, הקדוש ברוך הוא ברא אותך מיוחד, ישראל אשר בך התפאר. יש לקדוש ברוך הוא התפארות מכל אחד ואחד. זה נותן, מעלה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא בריאה כזאת נפלאה, וכל אחד צריך למצוא בעצמו, אומר רבנו תורה רשפ"ה ב', כל אחד צריך למצוא בעצמו את הטוב שבו, כי יש בו טוב, כי כל הטוב אלקות, ואם הוא חושב שאין בו טוב, אז אין בו נשמה, וזה לא יכול להיות, אז הוא היה מת. כי הנשמה היא החלק הטוב שיש באדם, וזה מתבטא באחד מהדברים הטובים, אחד יש לו איזה נקודה מיוחדת שהוא טוב בה בזה, זה השני בזה, כל אחד יש בו איזה נקודה טובה. אז אף אחד לא יכול להגיד שהוא יותר מהשני. אתה יותר מהשני בגלל שלך יש את הנקודה הזאת, אבל הוא יותר ממך כי יש לו נקודה אחרת. וכל אחד יש לו בנקודה, רבנו אומר מה שאין בחברו, וזאת החלק אלוקי שלו, והקדוש ברוך הוא מתפאר באותו חלק נפלא. אז רבנו אומר, אתה צריך לגלות את הנקודה שלך ולהתפאר בה ולשמח את עצמך ולחזק את עצמך בנקודה הנפלאה שיש לך, ואותו דבר אתה צריך להסתכל על אחרים ולמצוא באחרים את הנקודה הטובה שיש בכל אחד ואחד. ואם מגיעים לזה, גן עדן, העולם הפוך, כל הזמן מחפשים מה לא טוב בשני, ואז עושים את כל העולם שחור. כי זה פשוט, רבנו אומר, הגן עדן והגיהינום בהרגשת הלב. זה דיבור נפלא של רבנו, זה גילוי סוד עצום, זה משפט פשוט אבל הוא תומן בתוכו הרבה. הגן עדן והגיהינום וכל השי עולמות והעולם הבא, הכל בהרגשת הלב. מה רבנו אומר פה? תתקן את הלב שלך, נכנסת לגן עדן. רק את הלב שלך תתקן, את המבט שלך, את ההסתכלות שלך, את המידות שיש בלב, את הדמיונות שיש בלב, תמחוק. אתה בגן עדן. לא צריך לעשות הרבה פעולות, אנשים רצים, שמיים וארץ, 70 שנה משקיעים בלתרוח ולהשתולל, להשיג איזה משהו, למה? כולם רוצים שיהיה להם טוב, כל הריצה של כל העולם, אפילו הסינים, זה לא משנה, לא חייב להיות דווקא יהודי, כל העולם, כל הבריאה, כולם רצים למטרה אחת, להיות מאושרים, לקבל את זה. למה רצים לזה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת לתת את הדבר הזה. הוא ברא את העולם כדי לעשות את הגן עדן, את העולם מאושרים. אז כולם שואפים לאותה מטרה, כי זאת המטרה, בשביל זה נברא העולם. אולי הם לא יודעים את זה, מי שלא לומד לא יודע את זה, אבל זה כתוב בכל הספרים בפירוש. כתבי אריזה, בזוהר הקדוש, עיקר הבריאה הייתה כדי להטיב לבריאותיו. זהו, חסד אין סוף, הקדוש ברוך הוא אהבה אין סוף, אין לו שום אינטרס, לא רוצה מאף אחד כלום. ברא בריאה נפלאה עד אין סוף כדי שיהיה לך טוב. אז הגמרא אומרת, צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ועכשיו כשהוא נברא בשבילי, אני צריך למלות את חסרון העולם. אם העולם כולו הוא שלי, אז אני צריך לבדוק שהעולם שלי יהיה עולם טוב, אני צריך לתקן אותו. אז מה? אז כל האנשים הם שלי, כל העצים זה שלי, כל הבריאה היא שלי, אני צריך לבדוק שהיא תהיה מתוקנת. רבנו אומר, איך היא תהיה מתוקנת? תתפלל בשביל כולם שיזכו לדעת. בא לך אחד, מחפש לך, אין לי פרנסה, קשה לי הפרנסה. הוא אומר לך, אין לו רפואה. הוא אומר לו, רבנו אומר, אין לך דעת. זה הבעיה. יהיה לך דעת, יהיה לך הכל. דעת קנית, מה חסרת, דעת חסרת, מה קנית. איפה רואים את זה פה בסיפור? השיר הזה היה כל הזמן נותן, מפרנס את השכן שלו, אני דואג לו, נותן לו צדקה פה, צדקה שם, כל פעם בודק, נכנס אצלם. ביחסים טובים השכנים. אז פעם אחד הוא חלם חלום, העשיר הזה, בחלום הוא רואה שכל הרכוש שלו באים חברה להובלות, עושים פקלח פקלח, אוספים את כל הבית שלו, ארגזים, והוא בחלום אומר להם, מה אתם עושים? לאן אתם לוקחים כל הרכוש שלי? זה לא בזמן הבנקים, זה הכל היה בבית. הכסף, הזהב, הכל היה שמור בבית. לאן אתם לוקחים? אמרו לו, לשכן שלך, אני, נבהל מהחלום, אמר ג'ו. ופתאום, והוא רואה הפוך, עכשיו עושים פקע לך אצל העני, מעבירים אליו הביתה. אז הוא הבין שמתחילים להחליף פה את המצב. השירות שלו יורדת, והעניות שלהם עוברת אליו. אז הוא היה כולו במתח. אז השכנה, אשתו של העני, הייתה נכנסת אליו מדי פעם, לקבל צדקה, אז יום אחד היא אמרה לו, תשמע, משהו מוזר. בדרך כלל אתה מקבל אותנו בסבר פנים יפות. בזמן האחרון אני רואה על הפרצוף שלך כזה חמוץ. אתה לא מקבל אותנו באהבה שאנחנו באים. מה קרה? גילה לה את האמת. אמר, חלמתי חלום, זה החלום, ומאז הלב שלי מוטרד. אמרה לו, יו, מתי חלמת את החלום הזה? אמר לה, ביום זה, בשעה הזאת, אמר לי, יו, באותו יום, באותו לילה, חלמתי אני גם דבר כזה. שאת כל הפקח שלי לוקחים אליך ואת שלך מעבירים אליי. עכשיו הוא בכלל אמר, יו, אם זה ככה, זה התקף לב, מה יהיה? סיפור זה. אז יום אחד, אשתו של העשיר יצאה עם המרכבה שלה ככה לטייל, והיא לקחה את החברות שלה, ולקחה גם את השכנה, את אשתו של העני. ונסו לטייל טיול ככה. עבר איזה שר צבא רוסי, עם המחלקה שלו, עם הגדוד שלו, עבר שאמר, עגלה של נשים, אמר לאחד החיילים, לך תביא לי מישהי משם. החייל הלך, תפס, ככה, על הדרך, מה בא בא, תפס את אשתו של העני, הביא אותה לקצין, לקח אותה, נסע איתה מחוץ למדינה, למקום שלו. יום אחד העשיר יורד למטה, זה פלא פלאים, הם שכנים. העשיר יורד למטה, רואה את ההוא, את הבעל, את העני, עצוב. אומר לו, מה קרה אתה עצוב? זה פלא שהוא לא שמע, הוא לא ידע כאילו על מה הוא עצוב. למה אתה עצוב? הוא אומר לו, איך אני לא יהיה עצוב? ילדים אין לי, פרנסה אין לי, את אשתי לקחו. עכשיו, הוא, מה קלט? הוא עשיר קלט פה שבן אדם בכלל בכיוון אחר, לא בקטע. שואל אותך מה הבעיה שלך, עכשיו חטפו את אשתך, תגיד מה הבעיה שלך, לא, מה הוא אומר? אין לי כסף, זה עכשיו הבעיה שלך, כסף, אין לי ילדים, אין לי זה, וגם לקחו את אשתי, כאילו הוא שם את אשתו במקום האחרון, זה הבעיה האחרונה שלו. מה עשה הזה, הברגר הזה? לא התייחס אליו, אין לי כסף, אין לי זה, יכול לרשום לו צ'ק, כסף, תירגע. לא, לא התייחס אליו, אבל בכלל עשה דבר מבועל, רבנו אומר, נסע למקום. ששם נמצא הקצין הזה, נכנס בבעלה, לתוך המחנה, ועשה רעש, בלגן, הם נבהלו כולם, ראו, בן אדם מבועל רץ לחדר של הקצינים, לא קלטו מה קרה, החיילים נתנו לו לרוץ, תפס אותה, חטף אותה, יצא איתה החוצה, וידע שעכשיו המשטרה תחפש ויהיה בלגן, אז הוא התחבא איתה במקווה מים, כמה ימים היו בתוך מים, התחבאו והיא בתוך מים, ואחרי שלושה ימים ראו שהמקצב נהיה קצת חם, או שהרגישו שיש פה כלבים, כלבי שמירה, וכל אלה שמחפשים אותם עברו למעיין, ממעיין לנער, מנער לים, עברו שבע מקומות של מים, רבנו אומר, התחבאו והיא, ובכל מקום שהם היו שם, היא נשבעה לו, שאם יהיה לה פעם איזה טוב בחיים, היא נשבעת לו, שכל הטוב, מה שהוא ירצה, בשבילו, מה שהוא יבקש בשבילו. אז רבנו אומר שמה קרה אחר כך, קודם כל לגבי הנקודה הזאת, מה שרציתי להזכיר, שהצדיק, הוא מסתכל בעיניים אחרות. בא בן אדם, ספר לך את הסיפור שלו, את הבעיה שלו. הוא לא קולט את הבעיה האמיתית שלו, משהו בשורש, משהו שורשי. זה לא חוכמה שבן אדם יש לו כאבי שיניים, קח כדור. מרדמת את המקום, אין לי כאבי שיניים, יופי, איזה יופי. יש לו חום, קח כדור נגד חום, ירד החום, שעה, הוא שמח, הכל בסדר. בעוד שעה חוזר החום, לא זה הפתרון. הפתרון הוא צריך להיות שורשי, לעקור מהיסוד את הדבר, כדי שזה לא יחזור הבעיה עוד פעם. אז כשבאים לצדיק, הצדיק הוא מסתכל על העניין, לא, הסיפור החיצוני שאתה מספר לו זה לא זה, הוא מסתכל על השורש. הוא רוצה, כי כשאתה מספר לו סיפור, בעיה מסוימת. הבעיה המסוימת יש לה איזה שורש. כי הבעיה הזאת, יש עוד בעיה דומה לה, ויש עוד בעיה דומה לה, וכולם סביב אותו שורש. אז אם אתה הולך לשורש ועוקר מהשורש את הבעיה, אז היום אומר לך אין לי כסף לזה, מחר אומר לך אין לי כסף לזה, מחר יש לי בעיה כזאת, וכולם אותו דבר. אז שאתה פותר לו את הבעיה בשורש, הוצאת את הבן אדם מהגיהנום הזה. הכנסת אותו לגן עדן, בנקודה הזאת. זה העניין השורשי. אז רבנו אמר, מי שיש לו דעת, פתר את כל הבעיות. מה זה דעת? כל הצרות והאיסורים נובעים מזה שאדם לא מוכן לקבל את המציאות. יש לו טענות על המציאות. הראש שלו אומר אחרת מהראש של הקדוש ברוך הוא. הוא יותר חכם לפי דעתו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, מנהיג אותך ככה, קבל באהבה, תשמח בזה. זה נקרא דעת, יש לו דעת אלוקים, יודע ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג. קבל את זה באהבה, שמח בזה. אם לא, הוא מתנגש בקדוש ברוך הוא. יש לו מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, זה מלחמה אוי ואבוי. על כל צד ושל, בן אדם בסוף נכנס לדיכאון. ממה בא הדיכאון? עוד ניסיון לא הלך, עוד ניסיון לא הלך, ועוד 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 ועוד, נמאס לבן אדם מרוב ניסיונות. מתנסה לטפס נופל, מתנסה לטפס עוד פעם נופל, עוד פעם. מרוב, שלמה המלך אומר, תוחלת ממושכה מחלת לב. אדם מקבל מחלת לב מזה, לא הלך עוד פעם, תנסה, לא הלך עוד פעם. כשאני נותן לו דעת, בן אדם זורם עם החיים. הוא יודע לתמרן בין הטיפות שט. יש אחד שהוא יושב על טנק, נותן פול גז, והטנק מגיע למטרה, דורס בדרך הכל, מלחמה, נכנס בקירות. לא זאת הדרך. הדרך זה לשוט, בכיף. כמוניה, אתה שט, ככה, החיים צריך לשוט אותם. אם לא, בן אדם עושה לו את החיים גיהנום. רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב. ולא רק פה, גם בעולם הבא הולך אותו סיפור. מה יש לך בלב, אם בן אדם בלב שלו הולך עם כעס, עם טענות על הקדוש ברוך הוא, עם שנאה חס ושלום לבן אדם, עם כל מיני מרמורים, מה ההבדל אם הוא נפטר מהחיים, מה קרה שפתאום נהיה שינוי, שהתחושות האלה בלב השתנו לו? לא השתנו לו, הוא ימשיך אותו דבר. שם, בעולם הבא, בתוך הקבר, הוא ימשיך לדמיין שהוא שונא את ההוא, והוא מחפש אותו, והוא ימשיך בתוך הגיהנום. רבנו קורא לזה עולם התוהו. רבנו אמר, תבואו שלוש פעמים לאומן, אני אציל אתכם מעולם התוהו. ראש השנה, שבועות חנוכה. אני אציל אתכם מעולם התוהו. או שתשבעו בספר תורה, שכשתיפטרו מהעולם, ישר תטוסו אליי בריצה, בלי עיכובים בדרך, שלא יובילו אתכם לכל מיני מסלולים. לך תצא מזה, מסלולים נצחיים האלה, נכנסת למבוך של הלונה פארק הזה, שאתה נכנסת, לא יודע איך לצאת ממנו בעולם הבא. רבנו אומר, השם המקטרגים, יטמטמו את הבן אדם, יעבדו עליו, על ימין ועל שמאל. פה בן אדם צריך להגיע להיות פה מאושר, פה שמח, הנה סימן איך נראה הגן עדן שלו. כי רבנו אמר, בפנים של האדם מצויר הגן עדן שלו. תראה את הפנים של הבן אדם, אם הוא עצוב, אם הוא ממורמר, זה הציור של הגן עדן שלו, של העולם הבא שלו. אבל תראה אותו שמח, מאושר, מבסוט, מודה לקדוש ברוך הוא, אין בן אדם שלו, הוא לא מקבל מכות, מקבל איסורים, כולם, אין. זה עולם החומר, זה סובלים. אבל צריך לקבל את זה באבק, להבין מי עומד פה מאחורינו. עומד חסד אין סוף. זה אחד שהרחמנות שלו אי אפשר לתאר אותה במילים. מה זה הרחמנות של הקדוש ברוך הוא? אין סוף רחמנות, אין סוף אהבה, אין סוף חסד, הכל באין סוף, שאנחנו לא יכולים לקלוט דבר כזה. רבי נתן אומר, אם היינו קולטים את החסד של הקדוש ברוך הוא, מבינים אותו בשכל, כל היום וכל הלילה, במשך כל שנות חיינו, היינו בריקוד. ריקוד תמידי, כל הזמן אתה רוקד משמחה, אם היית מבין. צמצמו לנו שלא נראה כמו אלה שקופצים כל הזמן. צריך להיות מצומצם, עם גבולות. אז צמצמו לנו את השכל שלא תחשוב ככה. מי שזכה, אשריו, שהוא שמח כל היום, והלב שלו רוקד, אין דבר יותר טוב מזה. ריקוד הלב זה ריקוד פנימי, זה לא חייב להיות דווקא בתנועות חיצוניות. בן אדם יכול להיות מאושר, הלב שלו רוקד, הוא שומע בתוך הלב שירים, יש דבר כזה. הלב שלו שר, מנגן שירים. מישהו, אתה מקשיב, אתה שומע, מישהו מנגן לך בלב. אתם יודעים איזה כיף זה? זה תענוג, איזה חוויה הזאת. מישהו שר, לפעמים אתה מצטרף איתו, מלווה אותו, עושה שתי קולות. הוא שר לך בקול הזה, אתה שר לו בקול הזה. יש דבר כזה, זה גן עדן, יש כאלה דברים יפים, הקדוש ברוך הוא ברא, חוויות כאלה נפלאות בעולם. הכל קשור בתיקון העצמי של האדם. זה לא תלוי בשכנים, לא תלוי באישה, בילדים, בבעל, כל אחד יש לו טענות על מישהו שהוא חושב שהוא הורס לו את החיים, ואם הוא לא היה בעולם, היה לו גן עדן. וזה טעות, זה לא קשור בכלום, זה רק אצלך בלב, בפיך הוא לא יוכל לעשות אותו, תתקן את הלב שלך. וצריך לצאת מהשטות הזאת, מהבלבול הזה, אנשים מבולבלים. רוצים לעבוד את השם, חושבים לעבוד את השם זה לעשות טובה לקדוש ברוך הוא. יש פה איזה שייך יושב שם בשמיים, זה במש, מלמדו בזה של הבעל שם טוב. זה משהו נפלא, הגיע לנו כתב יד של הבעל שם טוב, עיקרי האמונה, משהו נפלא. 20 וכמה עמודים, למדנו את זה והקלטנו את זה. אבל זה לא באתר, זה ברדיו, זה מי שיכנס לרדיו ויזמין, אני אשים לו את זה. זה משהו, משהו, איזה דיבורים של אמונה, הבעל שם טוב מדבר. מי שרוצה את הכתב יד, הוא ייתן לו את הכתובת, להוריד את זה. יש את הכתב יד, זה מודפס ומפורסם. דיבורים של אמונה, דיבורים של ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שם, טעות של האנשים, הם חיים בטעות שהקדוש ברוך הוא אומר, על מי הוא מדבר? על אנשי האמונה. אנשי האמונה, בעל שם טוב אומר, הם חיים בטעות שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, ומשם הוא משגיח עלינו. הם לא קולטים שהוא נמצא איתך בכל מקום ומקום, על כל צעד ושעל הוא מלווה אותך. הוא כל הזמן איתך, רק דבר איתו, תהיה איתו. אז בטעות הזאת חיים אנשים, אז הוא בא לעבוד את השם, לעשות טובה לקדוש ברוך הוא, אתה המלך, אני בא להשתחוות אליך לפנק אותך. אתה אוהב כבוד, אני אתן לך כבוד. קדוש ברוך הוא, זה זלזול בכבוד השם. הקדוש ברוך הוא צריך את כל המשחקים האלה? כל מה שהוא נתן לנו, וכל התורה, וכל המצוות, וכל מה שהוא נתן לנו זה בשבילנו, שאנחנו נוכל להיות מחוברים אליו, מקושרים אליו דרך כל הדברים האלה. זה לא פולחן, תעמוד בתפילה, 3 צעדים קדימה, 3 אחורה כמו במסדר. ימין הפנה, שמאל הפנה, זה, הקשב, זה לא ככה. אתה עומד בתפילה, אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא. כשאתה יוצא מהתפילה, אתה הולך סך הכל בכבוד, בנימוס. אתה מדבר עם מישהו, לא יפה לסובב את הגב וללכת, גם אתה מדבר איתו, מישהו מכובד כמובן. אתה נכנס למשרד של מישהו, מה שאתה מדבר איתם הבן אדם, אתה מבקש ממנו מה שאתה יוצא, אתה לא נותן את הגב והולך. אז זה העניין בתפילה. תלך יפה, 3 צעדים אחורה, יש אנשים כמו בית משוגעים. אתה רואה אותו כאילו בחדר כושר, הבן אדם טרח הראש לו עד הרצפה. משתחה ועד הרצפה, חדר כושר, עושה התעמלות, מה אתה עושה? בושה והרבה, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה עושה משחקים כאלה, הוא לא מבין. הוא רוצה להיות עובד השם, אז הוא חושב לעשות כל מיני ענייני שיגעון, זה לא עבודת השם, תהיה מנומס. אשלה הקדוש, לדעתו אסור להתנדנד בתפילה. מה שאנחנו רואים שאנשים מתנדדים, לדעת אשלה הקדוש, הוא אומר, זה לא כבוד השם. תעמוד יפה לפני המלך, תדבר בצורה יפה, מנומסת, אל תעשה תנועות של שיגעון. יש אנשים, תראו אותה כאילו הוא הולך לתת בוקסים למישהו, הוא עושה לו בתפילה ככה, על מי אתה מאיים? קצת באדם שכל להיות נורמלי, לפני דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכים, הקדוש ברוך הוא, אתם צוחקים, אבל זה דברים של יום יום, כנסו לבתי כנסת, תראו דברים כאלה. מסכנים, האנשים לא עושים את זה בכוונה. לא לימדו אותם, הם לא יודעים, הם לא למדו, תקרא שולחן ערוך, תראה מה המטרה, למה הולכים שלוש צעדים אחורה? מיניבוס. לא, הוא חושב שזה, הוא זז ככה, הוא מזיז את העולמות, עושה סיפורים, כל מיני דמיונות. התורה צריכה להיות, כמו שכתוב בתורה, צריך להיות אי בינתכם, אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כל העמים יגידו, איזה גוי נפלא הגוי הזה. על מה יגידו גוי נפלא? אם רואה אחד משתולל בתפילה, עושה כל מיני שגעונות, לא מתאים. לא מתאים. רבי נתן, שהיה תלמיד רבנו, שהוא לא יכול לעצור את עצמו מרוב הדיבורים של רבנו, ההתלהבות העיפה אותו. הוא בתפילה היה, מתחיל פה את התפילה, מוצא את עצמו בסוף בקצה השני של האולם. מרוב הזה. בסוף ימיו הוא תיקן את עצמו. רבי נתן סוף ימיו היה מתפלל בעדינות, ביישוב הדעת, לא משתולה ולא כלום. עד שהוא קלט את הראש של רבנו. וחזל אמרו, אין אדם עומד על דעת רבו רק אחרי 40 שנה. הוא צריך להיות תלמיד שלו 40 שנה עד שיקלוט את הראש של הרב. אז בגיל 60 ומשהו, 63 בערך, או 62, רבי נתן קלט מה רבנו רוצה. איך רבנו היה, איזה מנומס היה רבנו, אמר אם כשרים ומלאכים היו יודעים איך אני לומד עם אנשי נימוסים, היו שולחים את בניהם ללמוד אצלי נימוסים. הכל בעדינות, הכל. לפני שיוצא מהבית, עומד מול הרעים, כפתר את עצמו, מסדר את השיער, להיות בן אדם, אתה נציג, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, תראה כמו בן אדם. איך נראה בן אדם? לא כזה פה קרוע, פה מלוכלך, אני מצפצף על העולם. תצפצף על העולם, רבנו אומר, צריך. רבנו עשה ככה, אמר, דילגתי לעולם, אני לא סופר אותו. אז זה מדרגה נפלאה של רבנו. לא מתרגש מכלום, ולא אכפת לו, לא מצפצף על העולם, אני הולך יחף בחוף, צפצף על העולם. מה זה? אתה עושה צחוק, זה נקרא צפצף על העולם. צפצף על העולם, נראה אותך בצפצף באמת, כשהמצב שלך חסר פה, חסר שם, אתה עם אמונה בקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הכל לטובה, הולך עם הקדוש ברוך הוא, שמח. זה סימן שאתה באמת לא עושה חשבון לעולם, לא בהצגה, בחיצוניות. אני הולך יחף, אני מצפצף על העולם, זה לא זה. רבנו היה דוגמה, דוגמה אישית של דבר שמקדש שם שמיים. בן אדם עומד לקסוס שעה לפני שהוא נפטר מהעולם, רבנו, מה אומר לרבי נתן? כפתר לי את השרבולים, הוא לא יכול, הוא היה עומד ככה כבר, גוסס שכב על המיטה, אומר לו, כפתר לי את השרבולים ותשים לי את החפתים פה, בשרבולים. להיות, מה, בן אדם נפטר, הולך להיפטר, והוא ידע. אמר להם, מה אתם מתלחשים? אתם מדברים על היום המיטה שלי, על זה שאני הולך להיפטר מהעולם, אז מה אתם מדברים בלחש? אתם חושבים שאני לא יודע? אולי אתם מדברים על עצמכם, אתם דואגים לעצמכם שתשארו לבד? מה יש לכם לפחד? אני הולך לפניכם. במקום הזה הוא אמר את הדיבור הזה. אז הוא אמר לו, כפתר לי את השרבולים ואת הכפתורים, תשטוף לי את הזקן, הדם נשפך לו על הזקן, הוא היה מקיא דם במחלה שלו. תשטוף לי את הזקן, תתייסר. בן אדם מנומס, בן אדם שכל הזמן העיניים שלו ראו את הקדוש ברוך הוא, היה מתבייש בקדוש ברוך הוא. רבי נתן אומר, בשעת הקידוש הוא היה מוריד עיניים מבושה, ואנשים היו גם מתביישים מרוב שהוא נתן להם את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא פה, אני מתבייש ממנו. אני עכשיו לוקח כוס של קידוש, מתחיל לקדש את הקדוש ברוך הוא, אני מדבר איתו, אז זה בושה, מי אני לפניו? אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא לידו. רבי נתן אומר שהוא היה מזיק את השולחן, השולחן כולו היה רועד. שולחן של טיש, שכל החסידים. שולחן רועד מרוב שהידיים שלו רעדו מזה, מההתרגשות שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מרוב האמונה שלו. אז פה אנחנו רואים בסיפור את הדבר הזה, שהברגר הבין, הבן אדם חסר לו דעת, הבן אדם הזה. לא חסר לו כסף, דעת אין לו. איבדת את אשתך, איבדת את השכינה. האישה היא הרמז לאמונה, לשכינה. ככה רבנו אומר, רבנו אומר, בזמן אברהם קראו לשכינה שרה, בזמן יצחק קראו לשכינה רבקה, בזמן יעקב קראו לשכינה שרה רחל ולאה. מה מתכוון רבנו? ובזמנך קוראים לשכינה בשם אשתך, כל אחד אשתו, זה הגילוי שכינה. הנה בדיוק, מה אתם חושבים, הקדוש ברוך הוא, איך מתגלה בעולם? באוויר, הוא מתגלה בצורות האלה, בלבושים האלה. קודש הבריחו שכינתה, זה גילוי שכינה, זה נקרא גילוי שכינה. מה זה אשתו של אדם מעידה עליו לעתיד לבוא? למה היא מעידה עליו? מה המצב שלה, איך היא נראית? זה הבעיה שלך. אם היא בשמחה, זאת אומרת אתה בסדר. השכינה צריכה להוציא אותה מהגלות, לגאול אותה מהגלות של השכינה. אז הגילוי הוא, בכל אחד יש לו ניצות שכינה בבית שלו, זה אשתו. הוא צריך לדאוג להוציא אותה מהגלות. וזה צריך ללמוד. מה זה גלות? גלות זה עצבות. רבנו אומר, עיקר הגלות זה שהלב של האיש הישראלי נופל בעצבות, זה הגלות. אז האישה בקלות נופלת לזה. למה? הכל עליה. כל ענייני העולם הזה עליה, ויותר מה שיש עליה, הפחד מהביקורת של השוטר, שיושב בבית וכל הזמן הוא מציץ מהצדדים, מה, איפה? זה הבעיה הכי גדולה. תן חופש, שחרר. זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, אנשים חיים ככה, אני לא יודע מאיפה המנטליות הזאת באה, מהשכים, אני לא יודע מאיפה למדו את זה. זה לא הולך ככה. זה לא דעת תורה, דעת תורה זה אהבה, זה שלום, איזה כיף זה. לא רע מצא הקדוש ברוך הוא כלי, מעזיק ברכה אלא השלום, שיש שלום בבית, יש אהבה בבית. לזרוק את הדמיונות. הדמיונות, הם עושים את הטעות, הדמיונות, באים לו דמיונות בראש, לפזול לימינה, לפזול שמאלה, זה דמיונות. מה זה דמיונות? רבנו אומר, ציורים הם הדמיונות. בא לו ציור עכשיו, במקום צבע שיער שחור, צבע שיער צהוב. הדמיון שלו התנפח, כאילו קרה איזה שינוי, מה קרה? סך הכל צבע אחר. בדמיון שלו, כאילו עכשיו הפכת לו מנחושת לזהב. זה הדמיונות. צריך לזרוק את הדמיונות, לנקות את הלב מהדמיונות. אז בן אדם צריך להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לשמוח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לבנות את הבית, לבנות את המשכן. יודקה ואבקה. לבנות את שם השם. כמו שהחכמים אמרו, יוד באישה ו... איש אישה, יוד באיש, היי באישה, יוד כה. כשהם מתחברים, חיברו את היוד כה, חיברו את הקדוש ברוך הוא. למה חיברו את הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בך ובא. החלק נשמתי, החלק הנשמה שיש בכל אחד, זה הקדוש ברוך הוא, זה החלק אלוה ממעל. כל מה נפח מדילה נפח. הקדוש ברוך הוא ניפח מעצמותו פנימה לתוך הכלים האלה, הבני אדם. אז כשאתה מחבר עכשיו את האיש ואישה, חיברת את הקדוש ברוך הוא עם... חיברת את חלקי האלקות. מה זה נהיה? כוח עצום. חלקי האלקות מתחברים, זה נהיה כוח עצום. מי יכול לעמוד נגדם? מה קורה כשמתחיל להיות איזה איומים על המשפחה מבחוץ, או בעיה כספית, או בעיה כזאת? מה קורה כשיש על הזוג, הם מתחילים לברוח אחד מהשני, כל אחד מתחיל להפור בונקר לעצמו, להגן על עצמו. למה? יש איזו בעיה שבאה על המשפחה. בדיוק הפוך. כשיש בעיה חיצונית, תתחיל להתחבר. תראו את החתולים. הגורים של החתולים, גורים של כלבים. כשיש איזה איום, מה הם עושים? כל אחד בורח? לא, הם כולם מצמדים. מתחברים, נהיום גוש כזה שאתה לא מבדיל פה ממה. נהיים, נהפכים להיות גוש. החיבור הוא הכוח, לא הניתוק. בן אדם מה עושה? מתנתק, יש בעיה, מתנתק. להציל את עצמי, או לתלות את הבעיה בשני, אתה השם, אתה השם. לא זאת הדרך. פה, העני הזה, גם בהמשך הסיפור, כל מה שראינו שהיה איתו עם הבת שלו וכל הסיפור שהיה, ראינו, הבן אדם היה בלי דעת. הברקר הזה רצה לתת לו דעת, תיכנס לך לשכל שלך, איפה אתה חי? איפה אתה חי? אז הנה רואים את הצדיק, הוא לא מתייחס לחיצוניות, אתה אומר לי, אין לי בעיה כספית, יש לי בעיה כזאת, בעיה כזאת, לשורש, אם לא, אז לא פתרת לך את הבעיה, מה אני מורח אותך, אתה יודע מה, בוא נתן לך עצה, יופי, שבוע תרגיש טוב, איזה יופי, ראית מה הוא עשה לי, מחר לך לוקשים, שבוע, שבועיים, אחרי זה חזרת על עצמך עוד פעם, ירוש, עוד פעם דיכאון, לא זה הפתרון, הפתרון צריך להיות יסודי, לקחת את הבן אדם, להיכנס לו למעמקי הנפש, לעקור משם את הקליפה. רבנו אמר, אני יכול לעקור אותה בשנייה. מהמוח שלכם, אבל אני מפחד שאם אני אעקור לכם את זה מהמוח, אני אעקור גם את המוח איתו ביחד, שתשארו בכלל בלי ראש. למה אצלכם זה מעורבב ביחד, הדמיונות עם הזה? צריך כעבודת הסיבים, הדקה, צריך בלאט לאט. אז זה עבודה, רק צריך סבלנות. צריך סבלנות, צריך סבלנות לזה שמטפל בך, וצריך לך סבלנות. לא, תן לי לראות כבר את התוצאות הסופיות על המקום. לאט לאט, זה עבודה קשה. זה עבודה קשה, למה זה עבודה קשה? כי החולה מתנגד. רבנו אומר, בן אדם נפל לתוך בור, ובא החכם מושיט לו יד. בוא אני יוציא אותך, עושה לו עזב. לך תשכנע אותו שיושיט לך רק את היד, אני יוציא אותך מהבור, לא. מה הוא עושה בתוך הבור? שם פוסטרים? שם פוסטרים בבור, מקשט, ובור של ביוב זה. יש סירחון שם, לא חשוב, הוא עושה עם הספרי ככה, כל פעם ככה עושה עם הספרי, הוא איזה יופי, איזה יופי, והוא חי בבור. הוא לא יודע, הוא לא יודע שהוא חי בבור, אז בגלל זה הוא לא מרגיש את הצער. כמו תינוק, שלא מרגיש את הצער בזה שהוא מלכלך ומטפלים בו כמו צמח. הוא לא מרגיש צער, כי הוא לא מבין, אין בו דעת. אז זה בעיה, בעיה קשה. צריך סבלנות. אז מה קורה אחר כך? יופי, הוא מחזיר לו את אשתו, אז היא נשבעת לו בכל מקום ומקום. היא נשבעה לו שאם יהיה לה איזה טוב, זה בשבילו. למה היא נשבעה? כי הטבע של האדם שיש לו שכחה. תעשה לו טובה, היום הוא יעוף, ינשק אותך, יעריץ אותך, עשית לי טובה, הפכת לי את החיים. יום, יומיים, שבוע, שבועיים הוא יתרגל, הוא כבר לא סופר אותך. בסדר, זה לא דווקא אתה, או זה, זה מישהו אחר עזר, הברכה של האור הוסיפה, כל מיני דברים כאלה. בסדר, אתה לא, מה אתה יכול להתווכח, אתה יכול לבוא, להגיד אני, זה לא מתאים. כשאדם יצעק אני, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אז מה היא עשתה? היא קלטה את הקטע הזה, היום הוא מסר נפש בשבילי, נכנס לתוך האויב, לתוך הקליפה, הוציא לי את הנשמה, משם, הייתה שבויה אצל הקצין הזה, אינדריאל. מסר נפש, היא ידעה שאם שיגיעו הביתה, יחזרו לחיים רגילים, היא תשכח את זה. היא נשבעה, שבועה זה התחייבות. שאני לא אשכח את הטובה שעשית לי, שכל פעם שיהיה לי, בוא מה שתרצה, אם יהיה משהו, איזה טובה שתהיה לי, ורבנו אומר שבזכות זה שהם עמדו בניסיון, גם הוא וגם היא, כי במצבים קשים, בן אדם מוסר את עצמו לשני, בתור תודה, כאילו אין לי מה להודות, אז זאת ההודעה, אז היא עמדה בזה, בניסיון, הוא עמד בניסיון, במצבים הקשים, נפקדו שניהם, הוא נולד לו, בן הברגר והיא נולדה בת. והבת הזאת הייתה יפת תואר. אז התחילו כולם, כל העיר, ולאט לאט זה התפרסם, כל המדינה, התחילו לבוא לראות את החידוש הזה. תינוקת כזאת יפה, עוד לא נולדה במציאות. אז כולם היו באים לצפות ולראות דבר הזה. אז כל אחד שבא מביא משהו הביתה, לאט לאט התחילו מצבם הכלכלי להשתפר בזכות הילדה הזאת. וככה עד שהיא גדלה, ואז התחילו שרי הממשלה, כל אחד חושב שבשבילו יותר מתאים שהוא ייקח את היפת תואר, יתחתן איתה, או הבן שלו, אבל לא מתאים, מה, שר יתחתן עם סתם בן אדם מהרחוב? אז התחילו להעלות אותו. נתנו לו תפקידים ציבוריים, ולאט לאט העלו אותו, ולאט לאט שהוא נהיה כבר חבר בממשלה. יום אחד הברגר, אשתו של העני, נכנסה לברגר, אז הוא אמר לה, תשמעי, אולי את מוכנה, הוא אומר לאישה, שהבת שלך תתחתן עם הבן שלי, עם היפת תואר תתחתן. היא אמרה לו, בטח, בשמחה רבה, אני רציתי, גם על זה אני חשבתי כל הזמן, אבל התביישתי להגיד לך, כי אתה אדם מכובד וזה, ואני לא מתאים לי, אבל אם אתה רוצה בשמחה רבה, במיוחד שנשבעתי לך שכל הטוב שלי בשבילך, וזאת הטוב שלי, הילדה הזאת. בסדר, הסכימו, הסכימו ביניהם, אבל ההוא, הקטנולוגיה, זה מדע חדש יש, קטנולוגי קוראים לזה, מוח קטן. ההוא יש לו מוח קטן, ההוא בעלה. עכשיו הוא ראה, נתנו לו וזה, הוא כבר הגיע לממשלה, לא מתאים לי, אני עם בן אדם כזה, סתם סוחר, אני אתן את הבת שלי לסוחר. הוא לא קולט איזה טובה אתה עשה לו, בן אדם פרנס אותו כל החיים, והביא אותו לאיזה מדרגה. לא רצה, התנגד. וככה לאט לאט הוא המשיך, ורבנו מספר שהוא הגיע כבר למצב, שמינו אותו כבר, הוא התחיל לצאת, כבר נהיה שר צבא, יצא למלחמות, הצליח. לאט לאט הפכו אותו להיות הגנרל, ואז הוא הגיע להיות המלך, הקיסר של אותה מדינה. ועכשיו, כשהוא במדרגה כזאת, איפה? הוא לא רואה, לא רואה את האנשים בכלל. במיוחד לא את השכן שלו, לא הסכים. אז הוא הגיע הזמן של השידוכים לבת שלו, אז הוא התחיל להביא לשרים ובני מלכים וזה. אז היא אמרה לאבא שלה, תשמע, אני לא רוצה שידוך רגיל, כמו שרגיל, אני רוצה לשבת באיזה חדר, תשים לי וילון, שמו לה וילון, גם כשהייתה יוצאת לרחוב, הייתה שמה טול על הפנים שלה, למה מי שהיה רואה אותה, גברים שהיו רואים אותה, הם מקבלים שבץ. רבינו אומר, היו נופלים חלשות, מההתרגשות של הלב לראות דבר כזה, הלב שלהם היה מקבל... רועד הלב, היו נכנסים חלשות מהיופי שלה. רבנו מרמז פה על השכינה. היא הייתה בסגנון, זאת אומרת, היא ביטאה את השכינה. אז רבנו פה מגלה שמי שזוכה שעיפת תואר, שהשכינה תתגלה לו, זאת אומרת שהאמונה תתגלה לו, האמונה שהוא יקלוט את הקדוש ברוך הוא, ויאמין שכל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא, ועל כל צעד ושעל שאתה הולך, אתה תראה את הקדוש ברוך הוא. הכל תלוי באמונה, בהשגחה. תשים לב להשגחה. תרגיל את עצמך להבין שכל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא עושה. בלי להיכנס לחוכמות, בחירה, ידיעה, בלבולים. בלי בלבולים. בתמימות ובפשיטות. אתה פוגש מישהו, זה לא במקרה, הקדוש ברוך הוא זימן אותו. אתה דיברת מילה, נפלט לך מהפה, ככה זה מהקדוש ברוך הוא. שמעת ככה זה מהקדוש ברוך הוא. תלך עם הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. זה יפת תואר, זאת היפת תואר שאתה תקלוט אותה, את האמונה, אתה תהיה מאושר. ואתם מכירים את הסיפורים של השגחה שפה אנשים מספרים, מי שמכיר את זה מהחבר'ה פה שמספרים כל פעם איזה סיפור של השגחה, איך הלב מתרומם, כל פעם אנחנו נפגשים, כל פעם בא מישהו מספר סיפור של השגחה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא איך הזיז איזה מהלך, איזה שמחה זה מביא לו ומביא לכל השומעים. רואים את ההשגחה, הנה הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. זה היפת תואר. אז היא אמרה שהיא לא רוצה שרגיל, אלא שיבואו המשודחים, כל אחד וכל אחד דבר מאחורי הווילון, היא תשמע, היא תחליט. מתאים לה, לא מתאים לה. למה היא עשתה את זה? אמא שלה אמרה לה, תשמעי, אבא שלך, הוא לא בסדר. הרי אני הבטחתי כבר לברגר, ונשבעתי לו, שאתי לבן שלו. והוא הבן זוג שלך. ולא יעזור כלום. אל תתרצי לאף אחד ואל תסכימי לאף אחד. אני לא יכולה נגד הקיסר, נגד בעלי להילחם, הוא הקיסר. אבל תשמעי לי, אל תתרצי לאף אחד. והיא ציירה למפה, האמא לבת, מפה, והיא ציירה שם שבע מקומות של מים, שהברגר איתה התחבאו. ואמרה לה, זה העדות, שהתחבאתי איתו בשבע מקומות של מים, וקחי את המפה הזאת, תשמירו את ההסדר, וזה סימן, היא כתבה לו מכתב לכלא. האבא שלה הכניס את הברגר, את הבן של הברגר לכלא. למה? הוא הבין שהוא רואה שלא לא יוצא לשידוחים, היא לא משתדכת, הוא קלט, זה בגלל הבן ההוא שהאימא הבטיחה אותו בשבילה. אז הוא הכניס אותו לכלא וכבר עשה קנוניה עם השופטים שישפטו אותו למוות, יזרקו אותו לים. הברגר הזה, הבן של הברגר, זה כל אחד מאיתנו. מה מספרים לנו? כל אחד מאיתנו מחכה לו השכינה. היפת תואר מחכה לו, האמונה מחכה לו. זה טבוע בתוך כל אחד ואחד בלב שלו. הדבקות בקדוש ברוך הוא, האמונה בקדוש ברוך הוא, כל אחד יש לו את זה. אבל מה רבנו פה מספר, ועכשיו נראה את הסיפור הזה, מה קורה לבן של הברגר, איזה איסורים עוברים עליו. ועל מה עובר עליו כל האיסורים? בגלל שהוא רוצה לקחת את בת זוגו. איזה איסורים? הנה, כבר מתחיל הסיפור. הבן אדם בכלא, שפטו אותו למוות, כבר ההתחלה. מה עשה? כלום סך הכל. שיתחו לו מישהי, סך הכל. לא, הוא משפט למוות. מהסיפור שלו אנחנו נראה את כל המהלך חיים שלו, מה שעבר לו, עד שבסוף הסיפור זכה לה. סופו של סיפור, רבנו רוצה לחזק אותנו שלא נתייאש. יעבור עלינו כל מיני משברים וכל מיני, אבל היפות תואר הזאת, שמי שזוכה לראות אותה באמת, את היופי שלה, הוא לא יוותר והוא יגיד, שווה לי. כל האיסורים של החיים וכל מה שעבר עליי, שווה לי לזכות להשיג את היפות תואר הזאת. כשאדם מגיע לדבר הזה, יש דבר יותר טוב מזה שאדם הלב שלו שמח, אוהב את כולם, מאושר, אהבה, זה רגש נפלא. אהבה זה אחד המתנות שהקדוש ברוך הוא שם לנו בלב. רגש, אתה לא יודע להסביר מה זה, אבל זה רגש נעים, רגש של טוב. הבעל אוהב את אשתו, אישה אוהב את הילדים, הבעל אוהב את הילדים, אוהבים את המשפחה, אוהבים את החברה, והכי גדול אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שזה דבר שאי אפשר לתאר את האהבה הזאת. כל זה צריך להפעיל אותו, הוא נמצא בתוך האדם. האדם לא נהנה מהדברים האלה כי אצלו זה יושן. למה יושן? הוא מפעיל את זה בדיוק את הצד השני, את השנאה. למה? הוא חושב שהוא גרם לו להתייסר. הוא לא מבין שזה הקדוש ברוך הוא הזיז את כל המהלך הזה. מישהו עשה לך איזה בעיה, אל תבוא אליו בטענות, זה לא הוא מסכן, בובה. הפעילו אותו עליך. כתוב בפירוש, חז"ל אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, מגלגלים מהשמיים. רוצים לתת לך זכות, מגלגלים את זה על ידי זכאי, שהוא יהיה השליח, יביא לך. אז תגיד לו תודה מצד הנימוס, אבל תזכור שזה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא, ואל תחנוף אותו. למה זה עבודה זרה אם אתה חונף אותו? עשית ממנו עבודה זרה. אבל אתה צריך להיות מנומס, תגיד תודה ויפה ולכבד את הבן אדם, אבל תזכור שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר מישהו שעושה לך איזה בעיה, אל תיתן לו, בא לך עכשיו הדואר דופק בדלת, מביא לך כנס, אתה נותן לו סתירה, מה אתה מביא לי כנס? מה אתה רוצה ממני? אני סך הכל שליח של הדואר, מה? אותו דבר ככה, בן אדם עשה לך איזה משהו, אתה בא אליו בטענות, מתחיל לריב איתו, אתה לא קולט שהוא עובד בעירייה? שליח שלנו שאמרו לו, לך, וזה... מסכן, הוא עובד במשכורת, הבן אדם, אתה בא אליו בטענות. בן אדם עשה לך איזה משהו, תחייך אליו, מסכן, למה נתנו לך את התפקיד הזה? רבנו אמר על החולק שלו, הזקן, שהיה אחד מגדולי הדור בזמן רבנו שעשה את המחלוקת על רבנו. רבנו אמר משפט כזה, כואב לי שמסרו את זה לידיו. מה רבנו אמר פה? הוא היה אחד מגדולי הדור, הזקן, שמסרו לו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מסר לו להיות החולק שלי. זאת אומרת, הוא לא ראה אותו כאילו הוא הבעיה. מי אתה בכלל? בובה. הקדוש ברוך הוא הפעיל אותו עליי, כמו דוד המלך על השמעי בן גרה. אחד מקציני הצבא הגדולים שהיו לדוד המלך בצבא, יצא פתאום יציאה מול הרמטכ"ל, מול כל הקצינים, מול המלך עומד פה. התחיל לקלל לדוד המלך, יא בן זה, ואימא שלך ככה, וסבתא שלך ככה, ומואבי, ואיזה קללות. כאילו לדוד המלך זה בושה, והמלך עושה רק ככה עם האצבע. שר הצבא מוריד לו את הראש תוך שנייה. אז בא שר הצבא אומר לדוד, תן לי רשות. אמר לו, לא, עזוב אותו, השם אמר לו כלל. איזה מעלה של דוד המלך, השם אמר לו כלל. מה, אני לא רואה אותו בכלל, זה בובה זה, מה אתה רוצה להוריד לו את הראש? אחר כך הוא אמר לשלמה, תוריד לו את הראש, לא חשוב. זה חשבון טוב, ככה צריך למצוא את הקו האמצעי. אבל באותו מעמד הוא אמר לו, עזוב, השם אמר לו כלל. זה מדרגה של אמונה, זה עייף התואר. אז מה קרה שם? אז אשתו של העני הלכה לשופטים, סוף סוף אשתו של הקיסר. אז היא הלכה לשופטים, אמרו, תעשו טובה, בן אדם לא מגיע לו כלום. תקחו מישהו אחר, שהוא מהנידונים למוות באמת, תכניסו אותו לשק, זרקו אותו להם במקומו. המלך יחשוב, הקיסר יחשוב שבאמת טעו, ואיתו, היא העלתה אותו לאיזה ספינה, וגירשה אותו מהמדינה, אמרה לו, תברח, אל תחזור לפה. פה נהיה הניתוק הגדול, שהוא התנתק מאהובתו, מעיפת תואר. פה התחיל הניתוק ועבר עליו מה שעבר עליו. ואתם מכירים את הסיפור, מי שמכיר את הסיפור, יקרא את הסיפור. עבר עליו משברים, עבר עליו גלים, עד שעבר את כל הסיבוב, בסופו של דבר שזכה לה. ומה קורה בהם בזה כשהתחילו לבוא אליה? מלאכים ובני מלאכים רוצים להתחתן איתה, כל אחד בא מאחורי הווילון והתחיל לשיר לה שירי אהבה. מספר לה ככה, מספר לה ככה, מספר לה ככה. אומרת, לא, לא, לא עברו עליך עממות. ככה היא עונה להם, לא מתאים לי. למה? לא עברו עליך עממות, אף אחד לא הבין מה היא אומרת. לא עברו עליך עממות, זאת אומרת, לא עברו עליך המים שעברו על האבא שלו והאימא שלה, שעברו בממות. רבנו מרמז, ממות זה הצרות והאיסורים שעוברים על האדם. על האדם עוברים צרות ואיסורים, זה נקרא ממות. מים משפחים עליו, מחלוקת, זה נקרא מים. אז היא אמרה לו, לא עבר עליך איסורים מספיק בשביל לקבל אותי. היפת תואר אומרת לו. זאת אומרת, בשביל להשיג את האמונה, להשיג את המדרגה הזאת, אסור לאדם להתייאש. אתה מקבל ומקבל ומקבל, תמשיך להחזיק מעמד. זה התיקון שלך, זה מה שיביא אותך לקלוט אותה בסוף. מה, לא יכול להיות שהסיפור להיות ש-happy end? הנה, לקח אותה, חתונה, סבבה. לא, רבנו מספר סיפור עכשיו של 70 שנה עובר עליו הבן אדם. הוא הגיע כבר עם זקן, לבן. הבן אדם בסוף ימיו זכה לה. ליפת תואר. סוף ימיו, מה עבר עליו? סיפור שלנו, אסור לתאר, צריך להמשיך להתחזק, בסוף תקבל את היפת תואר. זה מדרגה נפלאה, זה מי שחי את האמונה, הוא בכלל בעולם אחר. אצלו הגאולה באו, בא, כבר הוא ראה את המשיח, כמו שרבי נתן אמר. מה עם משיח? איז קומן. ביידיש, המשיח שלי כבר בא. רבנו נתן לו את המשיח, רבנו נותן לך את הגאולה, רבנו נותן לך הכל. רק סבלנות, ללכת בדרך של רבנו ועוד ועוד ועוד. אז אחרי זה הוא התייאש, הוא נפל לייאוש. רבנו מספר גם שהיה לו שלוש פעמים נפילה לייאוש, חזקה. הוא ראה שהוא הלך לגור באיזה יער, לבד, מנותק מהעולם, מנותק ממנה, לא יכול לחזור למדינה, כי יש עליו, אם הוא יחזור, יתלו אותו. אז הוא נכנס לייאוש, מה עשה? החליט למסור אותה למישהו אחר. הלך למדינה עד למלך, ואמר למלך, בוא נגלה לך סוד. נכון ששמעת על היפת תואר? אומר לו, בטח, כל העולם יודע עליה. פורסמת בכל העולם היפת תואר. אומר לו, נכון שכל המלכים שולחים את הילדים שלהם, כל אחד רוצה להשיג אותה, להתחתן איתה. אומר לו, נכון, גם אני שלחתי את הבן, לא הולך. היא לא רוצה אף אחד. אומר לו, אני אגלה לך סוד איך היא תרצה. לך תגיד לה, מקווה, מעיין, זה, הסימנים שהוא קיבל ממנה במכתב שהיא שלחה לו לכלא. הוא החליט, התייאש, אמר, ממילא אני לא אשיג אותה, מסר את הסימנים. הוא שלח את הבן שלו לשם. ואותו הוא העיף 200 פרסאות, המלך. אמר, לא מתאים שהבן של המלך יביא אותה לפה והמאהב שלה פה, זה לא ילך ביחד. אז הוא העיף אותו 200 פרסאות. העיף אותו 200 פרסאות, הרחיק אותו עוד יותר. זאת אומרת, הנפילה שלו הייתה עכשיו עוד 200 פרסאות, רחוק ממנה. אז הוא התרגז על זה שהעיף אותו 200 פרסאות, הלך לאותו מלך שהעיף אותו לשם, וסיפר לו אותו סיפור, אמר לו, בוא אני אגלה לך. נתן לו יותר סימנים. הוא גם כן עשה אותו חשבון, שולח את הבן שלו, והעיף אותו עוד 200 פרסאות. עוד 200 פרסאות, הוא הלך למלך השלישי, אמר לו, עוד פעם סימנים ועוד יותר. וגם צייר לו את הציור של המפה ואמר לו לך. אז עכשיו כל אלה, שלושת אלה רצים לשם בשביל להשיג אותה, יש להם את הסימנים. הם באים אחרי הווילון, הראשון בא מתחיל לספר לשיר אהבה, ובתוך השיר הוא נועץ את המילים האלה, מעיין ומקווה וזה, הוא מספר. היא שמעה את זה, זהו זה חתונה, אמרה לאבא שלה תכין את החתונה. הוא עוד מכין את החתונה, מגיע השני. אז אומרים לו, לא, גמרנו, היא משודכת. אמר, לא, יש לי משהו, אני אומר אותו בטוח. אמרו לו, בוא תנסה. דיבר איתה, הוא מתחיל לגלות לה יותר סימנים. אז היא עצרה, אמרה, רגע, תגיד לי, מאיפה הוא יודע את הסימנים? אומר לו, לא יודע, במקרה, כנראה הוא חיבר שיר, יצא לו במקרה, מעיין, מים וזה. אז היא הסכימה לשני, בא השלישי. כשבא השלישי, והראה לה על דף את הציורים, התחיל ככה בראש, הסתובב לה משהו, אמרה, אף אחד, אני רוצה את הכתב יד שלי, שאני חתמתי וכתבתי וציירתי ששלחתי אותו לכלא, רק לזה אני אתרצה, והיא לא הסכימה לאף אחד. אני מקצר את הסיפור, אבל כדאי לכם להיכנס עוד פעם לסיפור, סיפור של 4-5 שעות, אבל תכנסו לבד בבית, סיפורי מעשיות, מעשי יהוד, תקראו את זה, זה סיפור נפלא, איך משיגים את האמונה סופו של דבר. אז היא לא הסכימה. אחרי שלא הסכימה, החליט הוא ללכת אליה. עכשיו מה קרה? שהוא היה שם ביער, יום אחד מהייאוש שלו, אמר ממלא, אני לא יכול להשיג אותה. מה עשה? חפר בתוך אחד העצים, עשה חפירה בעץ, והכניס שם את הכתב שלה וטמן אותו. זה רומז על התורה, הכתב הזה זה התורה שלנו, תורה שהיא מכתב האהבה מהקדוש ברוך הוא, שהנה יש לנו קשר אליו, להיות מחוברים לאמונה. אז את זה אסור לעזוב, את הספר אסור לעזוב, את התורה אסור לעזוב, כל הזמן צריך להיות מחזיק את התורה ביד. זה הקשר, זה המכתב של הקדוש ברוך הוא, שיעבור על הבן אדם מה שיעבור ויתרחק, ויעברו על המשברים וגלים, לא משנה, תחזיק את הספר ביד. זה המכתב האהבה של הקדוש ברוך הוא, שגם אם עובר לך, תמיד תוכל להתנחם, תמיד זה יצחה בכיס, תוציא אותו, תזכר בקדוש ברוך הוא. אז מה הוא עשה? הוא עשה טעות, הוא תמן את זה בתוך העץ, יום אחד רוח שערה הפילה אילנות, התבלבל לו, לא מצא, הוא לא יודע כבר באיזה עץ הוא תמן את זה. אז הוא החליט ללכת הוא אליה, כשהוא בא אליה מאחורי הווילון, התחיל לשיר לשיר, שיר אהבה, והזכיר לה את כל המקומות, אמרה לו שום דבר, אני רוצה לראות את הכתב. אין כתב, הכתב תמון שם ביער, באיזה עץ, והוא לא מוצא אותו. אומר לה, את לא זוכרת, אני למדנו יחד בכיתה, את תספר לה חוויות מהילדות, אומרת לו, כן, אני זוכרת דברים כאלה, אבל אני רוצה את הכתב, לא יעזור כלום, כבר שלושה פה סיפרו לי סיפורים. ראה שאין עם מי לדבר, התייאש עוד יותר, חזר ליער לגור שם. נשאר שם ביער. טוב, עכשיו מתחילה החטיפה, אבל אין זמן. החטיפה של הרוצח עכשיו חוטף אותה, תעיפת תואר. זה המשך הסיפור. עכשיו, טוב, אבל זה בסדר, בעזרת השם, פעם אחרת נספר את הסיפור. או שתכנסו לשיעור שיש לנו שם באתר, יש את הסיפור הזה, בסיפורי מעשיות יש את זה שם. אז לא נספר את זה עכשיו, זה כבר מאוחר. אבל אתם יודעים מה קרה, זה היה הסיפור של השודד שחטף אותה, ובסופו של דבר דווקא החטיפה הזאת חיברה ביניהם שם ביער. בהמשך הסיפור אתם יודעים, בעזרת השם שנזכה להשיג את היפת תואר, את האמונה, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, את השמחה, כל הזמן להיות בשמחה, לדעת שאנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואם קורא לבן אדם איזה משהו, שלא יחשוב שהקדוש ברוך הוא שונא אותו או מחפש אותו, רק רוצה לעזור לך, לתקן אותך, לנקות אותך, להביא אותך למדרגה שתוכל לזכות ליפת תואר. בעזרת השם שנזכה לזה.